שלום וברכה רעים ואהובים, מחילה לעיכוב בשיעורי ההגדה היומיים. זהו, אנחנו חוזרים בעזרת השם לדבר גם בפסח. בנוסף למעלה של כל יום בפרשה, התחלנו בעזרת השם בפתיחה להגדה ובקדש, ואנחנו ממשיכים על פי הסימנים הידועים יותר מכל הסימנים בהגדה. קדש, אורחץ, קרפס, יחץ, אורחץ. האורחץ שנעשה לפני שאוכלים את הקרפס, והקרפס הזה הוא דבר שטיבולו במשקה, ולמרות שאיננו נוהגים בכל השנה ליטול ידיים גם לדבר שטיבולו במשקה, לא כולנו, בוודאי לא רובנו, אבל בליל הסדר, בהגדה של פסח, אנחנו לפני אכילת הקרפס פותחים באורחץ. אבל באמת למה? למה דווקא בנקודה הזאת אנחנו פותחים מיד אחרי הקידוש, רחץ? יש כאן איזה משהו שהוא שונה מכל הסימנים האחרים של ליל הסדר. מצד אחד הוא די צדדי, הוא בסך הכל הכנה ל. הוא לא עניין בפני עצמו, כמעט זה אפילו פלא שמגדירים את זה כסימן. קדש זה קידוש, קרפס זה לכבוד ליל הסדר, יחץ, ברור, חוצים את המצות. הרוחץ הוא בעצם רק פעולה של הכנה כזאת, כמו הכיור במשכן. רק כלי שלא נועד לא להאיר בו במנורה, ולא לשים עליו את לחם הפנים, או להניח בו את לוחות העדות כמו הארון והקרובים, אלא רק ליטול בו, לקדש בו ידיים ורגליים. אז הרוחץ הוא הכנה. אבל מעניין שהוא בכל זאת סימן בפני עצמו, ולא סתם סימן בפני עצמו, אלא מדהים, 15 סימנים יש בקדש האורחץ הנפלא, שניים מהם הם בעצם אותו סיפור, האורחץ של עכשיו, ובסוף המגיד, מגיד רחצה. ועוד דבר מעניין, אם כבר מדייקים, סימנים ודיוקים בעם ישראל בהגדה הם כל כך מדויקים, כל הסימנים מופיעים כל סימן בפני עצמו. מגיד, רחצה, מוציא מצה, מרור, כורך, שולחן עורך, צפון, ברך. בין הקדש לרחץ יש וו החיבור, קדש ורחץ. והוו הזאת היא מאוד מעניינת, כי הרי בעצם היה צריך להיות רחץ וקרפס, כי הרחיצה לא באה בהקשר לקידוש, אלא היא באה בהקשר לקרפס. וחזרה לשאלה הבסיסית. זה לא צדדי קצת העניין של הרחץ? ובכן ראי ואהוביי, נדמה שיש פה מפתח מדהים, מדהים, להבנה היסודית של הלילה הזה של ליל הסדר, באורחץ, שנראה כזה קטנצ'י כזה. אז בואו נחשוב קודם כל מהו הקרפס, כדי להבין מהו האורחץ. כי הרי הרחץ בא כהכנה. ובכן, הקרפס יש לו שני טעמים. הקרפס הוא פרי אדמה, תפוח אדמה או כל דבר אחר, והקרפס הזה יש שני טעמים שאוכלים אותו. הטעם האחד הוא דווקא מתאר את השעבוד והעבדות, טעם שנדמה לי שהוא ידוע מאוד, שהקרפס מזכיר את עבודות הפרך, ואותיות קרפס כמו פרך סמך, 60 ריבו של עבודת פרך. מן הסיבה הזו יש פוסקים רבים שאומרים לא להסב בקרפס. וכשמברכים בורא פרי האדמה לפני אכילת הקרפס, לכוון גם למרור, שעליו נברך רק על אכילת מרור ולא נברך עליו שוב בורא פרי האדמה. הקרפס לפי זה מתאר באמת איזה הכנה למרור כזה, איזה שיעבוד את עבודת הפרך. אבל מאידך, דווקא הסיבה לאכילת הקרפס מתארת בדיוק את ההפך, כי אתם יודעים שהעשירים הגדולים, כך מספרים חז"ל, היו נוהגים גם היום לאכול איזה פריטיף כזה לפני הסעודה. והקרפס מהווה את המתאבן, כמו שאוהבים לקרוא לזה בעברית המודרנית, את הירק המכובד שאוכלים ככה כדי לאכול טעימות כאלה קצת לפני הסעודה, ואנחנו רוצים לתאר באכילת הכרפס מה שאיננו מתארים עם עצמנו בכל סעודה. בכל סעודה באים קידוש ונוטים ידיים, אבל הלילה הזה כולנו מסובין, כולנו מלאכים, ויש לנו זמן לאכול פריטיפים ומתאבנים. אז מה הכרפס? הוא ביטוי של השיעבוד, או הוא ביטוי של העשירות והמלכות? בעומק, הכרפס הוא ביטוי של שניהם. הכרפס מתאר את המצב שמצד אחד אנחנו בסופו של דבר בני מלכים. אז למה אוכלים דווקא כרפס שמזכיר פרך, ולא אוכלים איזה באמת מטבן פריטיף כזה עם כינוכים כמו בדינר שמכובדים? וזה הסיפור. הכרפס מתאר שני דברים בו זמנית. אנחנו את עבודת הפרך של השישים ריבו זוכרים, ובו זמנית זוכרים שאנחנו בני מלכים ואוכלים מסובים כבן מלך. לא רק עשיר, אלא עשיר כזה שאי אפשר לקחת ממנו את עשירותו. יכול להיות שהוא אוכל כרפס, ויכול להיות שהוא נזכר בעבודת הפרך. זה גופה, מה שמעיד לו שאת עושרו האמיתי, הבלתי תלוי, אי אפשר לקחת ממנו. הוא בן של מלך, והוא אוכל כמנהגם של מלכים, עם פריטיף, גם אם בתפריט יש עלה של חסה. הרעיון הכללי של עם שיודע לשמור על היותו בן מלך גם כשהוא עובד בעבודת הפרך, ברור. אבל בוא נתמקד לרגע ברעיון האישי של כל אחד מאיתנו. רחיצה, כמו שאמרנו בהתחלה, היא רק פעולה של הכנה. השבנו אותה לכיור באמת. היא באמת רק פעולה כמו הכלי הזה, שאולי בעצם בכלל היינו שמים אותו מחוץ למשכן, כי הוא בעצם איזה מין מקווה כזה שצריך להיות בחוץ, מה הוא קשור לתוך החצר של אוהל מועד. אבל החידוש הגדול של הרחץ שמגיע בעקבות הקדש, זוכרים את וו החיבור קדש ורחץ, הוא החידוש אולי הגדול ביותר של הלילה הזה. הוא בא להגיד שהגדולה שלנו היא לא רק במגיד ובתיאור ההיסטורי הגדול ובשולחן עורך ובצפון ובברכות ובהלל. ליהודי, גם במקום הכי נמוך שהוא נמצא, יש כוח לטהר את עצמו מהמקום הכי הכי פחות נקי. הוא יכול תמיד להיטהר, וזה בעצם החירות שלו. גם כשהוא משועבד בשיעבוד לא נעים למצרים, שהוא גם היום עוד רוצה לצאת ממנה והוא כל כך רחוק, הוא צריך לדעת שהוא בא מקדש. הוא קדש ורחץ, יש לו וו החיבור, הוא קדוש, וגם עם ידיו ורגליו ממש מלוכלכות, הוא אחד שהולך לבוא אל אוהל מועד ולגשת אל המזבח. את זה אף אחד לא ייקח ממנו, כי זה בילט אין בתוכו. זה מהותו. האורחץ הזה שמחובר לקדש, שפותח את ליל הסדר, בא ואומר לנו, אנחנו הולכים עכשיו לתאר תיאורים מאוד לא קלים. אנחנו הולכים להתחיל את הלחמה הענייה ולטפל על כל הסוגיה של הגלות ושל העבדות, ולא שהיו פעם, אלא בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו היום, היום, במיצרים וביצרים שהוא צריך לצאת ממצרים. ולפעמים הוא יכול להתייאש. אז את הלילה הזה מתחילים קודם כל בקדש. יהודי הוא קדוש, וכיוון שהוא קדוש, הוא יכול אורחץ, ואת האורחץ הזה איש לא ייקח ממנו. גם עם מה שיש לו בשביל להרגיש בן של מלך, זה חתיכת עלה של חסה, של עבד נרצע. הוא יכול להיטהר. הוא יכול להיכנס עם הידיים והרגליים הכי מלוכלכות, ולדעת שבלילה הזה קיבלנו את הכוח להיות בני חורין. ויכול להיות שהמצב ממש לא נראה כך, אבל כך המצב. ואם בכל לילה הסדר הוא סור מרע ואז עשה טוב, ואולי לפי זה היה צריך רחץ ואז קדש, מה שאגב היה גם יכול להסתדר הלכתית, אבל הלילה הזה לא, קדש. ואז מופיע וו החיבור היחידה של הסימנים של הלילה הזה, תראו מה שאות קטנה בליל הסדר יכולה לעשות, קדש ולא פסיק רחץ, קדש. ואתה יהודי צדיק, כזה קודש קודשים, שמה זה משנה איפה אנחנו? קדימה, אורחץ, כרפס. מפה נמשיך הלאה, מדברים פסח, להתראות.